מכות היו במצרים? 10. המכה הראשונה היא?
דם.
דם, כולכם יודעים מגדה של פסח. אני רוצה לנסות להראות לכם שהמכה הראשונה היא התנין, ושזה עושה סדר של 10 מכות באופן הרבה יותר מתקבל על הדעת. ואני מבקש מחילה כמובן מהגדה של פסח, ומרבי יהודה, מכל אלה, מכל הפרשנים והמדרשים שמנו את זה כמקובל. אחרי חידוש השליחות, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו, וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעי מפרעה ואני ערל שפתיים. כאילו אנחנו מתחילים מההתחלה, כן? לא, בני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. בניגוד לשליחות הראשונה שבה בני ישראל שמעו ויאמן העם והלכו אל פרעה, ופרעה גזר את גזירת התבן ומשה התייאש וחזר אל השם ובלמה ראותה. פה זה הפוך, בני ישראל לא שמעו, אז איך פרעה ישמע? ואז וידבר השם אל משה ואל אהרון, כלומר שולח איתו את אהרון ויצווהם. באה הפסקה עם רשימת היוחסין שמתחילה אומנם מראובן, אבל כל כוונתה ליוחסין של לוי, רק שאין מתחילים בלוי כי הוא לא הראשון. אז תזכירו בקיצור, ראובן, שמעון, לוי, אין המשך אחר כך. והכוונה בלוי להגיד מי הם אהרון ומשה. הוא אהרון ומשה, זאת אומרת זה ספר יוחסין של משפחת, של שבט הלוי ומשפחת אהרון, משפחת אמרם, אהרון ומשה. הם המדברים, אז זה בא בתור הפסקה. הסברנו כבר בשיעורים קודמים למה זה לא בשמות. הסברנו שפרשת שמות מתנהלת על פי הקו הנשי, מילדות, אמו אחותו בת פרעה, ציפורה, ומשה שגדל בין נשים והוא בכלל גם לא רוצה ללכת, הוא לא רוצה את כל המכות האלה. זה הקו הנשי המובהק פרשת שמות, ושמה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. לעומת זאת פרעה כפה התמודדות חזיתית כוחנית, ועכשיו זה השליחות השנייה הבאה בלשון גברית, כן? בחינה נשית, בחינה גברית. הרב ברויר היה ממש כועס, היה רותח מזעם, אבל אין מה לעשות, אני חושב שזה נכון, זאת בחינה נשית ובחינה גברית, כן? למה הוא ירותח מזעם? כי זה הסבר מקומי, והוא קורא את הבחינות לפי תורת המקורות של מבקרי המקרא, רק הוא נותן להם פרשנות שכל הבחינות הם צדדים שונים בתורת השם אחת. אבל אני לא יכול להימנע מלקרוא את הבחינות שאני רואה אותן, והן בניגוד לרב ברויר ותלמידיו, הן כן נכנסות אחת לתוך השנייה ומשתלבות זו בזו. וראינו בשיעור הקודם את ברית בין הבתרים וברית מילה נפגשות לברית אחת, מה שלפי ביקורת המקרא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, הם מכחישים פה את השמש הזורחת. כבר יצא לי, לא הם, אני לא מתכוון למקרה המקרא, אני מתכוון לתלמידי הרב ברויר. הם לא הסכימו שיש פה ברית בין הבתרים, כי זה חייב להיות שדרוג של ברית מילת של אני אל שדאי. אבל יש פה ביטויי ברית בין הבתרים מובהקים ומפורשים, ועשינו את זה אפילו בצורת מקהלה, זה כל כך ברור. על כל פנים, בתפיסה שלי הבחינות משתזרות זו לתוך זו ונפגשות זו עם זו ומודעות זו לזו, ואני לא צריך להסביר את התפקיד שלי בעולם זה לא לתת הסבר תיאולוגי אחר לגונקל וחבורתו, ועל זה היו לי כמה התקלויות עם הרב ברויר, אז לכן כל פעם שאני אומר דבר כזה שאני יודע שהוא אפילו בקבר הוא מתהפך, אז אז אני אומר את זה, כן, כי אני ככה מרגיש, אבל זה נכון, לדעתי זה נכון. הבחינה, השליחות הראשונה יש בה בחינה נשית מובהקת ולא כוחנית. המילדות מתחכמות ומוצאות ומסתדרות, וחם אמו ואחותו ובת פרו, זה הכל הולך בתחכום ובעדינות ובחוכמה, וזה מה שמשה באמת היה רוצה. פרעו כפה עימות כוחני. בשליחות השנייה מופיע הצד הגברי, ואז בא היוחסין מול וילך איש מבית לוי וקח את בת לוי. אין שמות, הגברים האלה רק עובדים בפרך ואין שמות. פה יש יוחסין ויש שמות, הוא אהרון ומשה. ואינני רואה דרך אחרת להסביר למה היוחסין בבערה ולא בבו ולא בשמות. זה צריך להיות בהתחלה. מה שם אנחנו לא צריכים לדעת מי עם אהרון ומשה, רק פה. ההתחלה החדשה של השליחות, כאילו מתחילים מההתחלה, עכשיו זה עימות כוחני, עכשיו זאת שפה גברית, וזאת שפה של מלחמה, ועכשיו יש פרשת יוחסין. אלה ראשי בית אבותם. מי שלא נוח לו, לא נוח לו ההסבר הזה של בחינה נשית ובחינה גברית, של השליחות הראשונה והשנייה, שישאל ויחפש תשובה למה היוחסין מופיעים בשליחות השנייה ולא מופיעים בשליחות הראשונה. ואז מקרה קלאסי שהמפרשים העירו עליו, שהתורה חוזרת על שני פסוקים בצורה, באותם שני פסוקים בצורה מקוצרת. דבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל השם דבר אליך, ויאמר משה לפני השם, אין אני ארע שפתיים ואיך ישמע אליי פרעה. זה פשוט קיצור של אותם פסוקים שבאו לפני ספר היוחסין. ספר היוחסין בא פה בתוך מסגרת כדי לחזור לרצף. חוזרת התורה על אותם שני פסוקים דלמעלה בצורה מקוצרת, וזה אותם שני פסוקים, זה לא אמירה נוספת, זה לגמרי לגמרי חופף. ועכשיו באות המכות. והפרשייה הראשונה מה היא? הפרשייה הראשונה היא כללית. ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאיך. כן, זאת התשובה לאני ארע על שפתיים, אהרון אחיך יהיה נביאיך. נביא זה לשון ניב שפתיים. פה המשמעות של נביא זה דובר. פשוט דובר. כן? נביא זה ניב שפתיים. הנביא יהיה, אהרון אחיך יהיה הדובר שלך. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים על נביא במשמעויות מפליגות, אבל פה הפירוש הוא פשוט לחלוטין. כן? ראה נתתיך אלוהים לפרעה, להתמודד איתו חזיתית, במגרש שלו, במגרש של המכות, במגרש של החרטומים המצריים ושל הדת המצרית ושהוא נשען עליה וכל זה, ואהרון אחיך יהיה הדובר שלך. כלומר, השם מדבר אל משה, מבחינתנו משה הוא הנביא, לכן הפסוק הזה הוא בלתי מובן. נביאיך זה הדובר שלך. בסוגריים אני אספר לכם סיפור קטן. כן,
השב
אשת איש כנביאו, הסברו בצידו, והתפלל בעדך וחיה. כן, נביא מתפלל. ההגדרה המפורשת לאברהם זה נבואת התפילה. אברהם זאת לא נבואת השליחות. כבר ציין הרמב״ם שנבואת השליחות מתחילה במשה. אין נבואת שליחות באבות, אבל יש נבואת השם מדבר אל האבות. אבל הם, מה הם מדברים? הנביא השליח מדבר אל העם. מה מדברים? אז הרמב״ם אומר, הוא קורא בשם השם, הוא קורא לכל העולם, לכל מי שרוצה לשמוע, ואוסף אותם לעבודת השם ומסביר להם. זה בויקרא בשם השם, אבל המפורש בכתוב נביא מתפלל. והעיקרון שמופיע שם הוא והתפלל בעדך וחיה. המתפלל על חברו הוא נענה תפילה בלשון חז"ל, זה נבואת התפילה של אברהם. אברהם מתפלל על סדום ועל עצמו הוא לא מתפלל, בעקדה הוא שותק, הוא הולך. אני מבין שההליכה שלו זה סימן השאלה, ריבונו של עולם, באמת אתה רוצה בזה? זאת התפילה, בלי מילים, על סדום הוא התפלל. והרעיון הזה מופיע בסוף איוב, נכון? איך איוב ייפדה? אב סולובייצ'יק גילה את הסוד הזה, שהפתרון האמיתי בכל דודי דופק, שהפתרון הגדול לספר איוב הוא שאיוב יצא מהאגוצנטריות שלו, והם שפגעו בו יבקשו ממנו והוא יתפלל עליהם, ואני השם יסלח לרעים כשאיוב יתפלל באדם וגם לא, והשם שב את שבות איוב בהתפלל לו בעד רעהו. כן, מי שרק מרוכז בתוך עצמו לא יכול להגיע למעלה הזאת. תמצית הרב סולובייצ'יק, אמרתי פעם בהזכרה לרב סולובייצ'יק, לפי הרבנית טובה, היא לא סובלת שקוראים לרבנית, הדוקטור טובה ליכטנשטיין, הזמינה אותי להזכר לכבוד לזיכרון לאבא שלה, ונתתי את השיעור הזה והיא אמרה לי, אבא היה אוהב מאוד לשמוע את השיעור הזה. אז קיבלתי חותמת. שבאמת הרב סולובייצ'יק גילה את הסוד הפרשני של הפרק האחרון באיוב. הפרשני משמעותי. אז מי שלא קרא את כל דודי דופק כדאי שיקרא. רציתי לספר סיפור על נביא. על נבואת התפילה, אגב, כתבתי בפרקי האבות בספר בראשית. יש פרק בשם נבואת התפילה לאברהם, ושם הראיתי שנבואת התפילה שהתחילה באברהם נגמרה בירמיהו, יחזקאל בגולה ופיו סתום, השם נועל את פיו, הוא לא יכול להתפלל עוד. ירמיהו יכול להתפלל והשם כל הזמן אומר לו אל תתפלל, תפסיק להתפלל, די להתפלל. נבואת התפילה נסתמה בירמיהו.
מרדכי
מתפלל, מה כתוב?
צעקה?
לא כתוב, כתוב רק צום, וצומו עליי שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי יצום. כן, מה?
יש צעקה.
ויזעק זעקה גדולה ומרה?
כן.
אל מי? במגילת אסתר אין שם השם בכלל, שום צורה. אין, זה לא תפילה, זה גלות. הגלות סגרה את התפילה, את התפילה הנבואית. ראשית הגלות כבר סגרה את התפילה הנבואית. יחזקאל צועק אהה פעם אחת, שהוא בחיזיון מטייל בירושלים במרתפי בית המקדש. שם הוא צועק אהה. פעם אחת ויחידה. ירמיהו צועק כמה פעמים, הרבה. והשם אומר לו, תפסיק, 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 אבל הוא עדיין ממשיך. תקראו את נבואת התפילה לאברהם בספר פרקי האבות או באתר שלי, ורציתי לספר סיפור על המילה נביא. כן, אנחנו כולנו דוברי עברית, מביני עברית. בשבילנו הנס הזה הוא טבע. אין בעולם שפה שפסקה להיות אלפי שנים שפת דיבור וחזרה לתחייה. אין דבר כזה. אין עוד דבר כזה. כמו שאין עוד קיבוץ גלויות, אין דבר כזה. ורבים... רוב העולם באופן הגיוני באמת לא האמין בזה, כולל בנימין הרצל שלא האמין בזה. היו כאלה שחששו מזה, הרצל בעצמו קצת חשש מזה, וגרשום שולם עוד יותר, הרבה יותר ממנו חשש מזה. הוא אמר, בשפה תמון חומר נפץ, אלה שמחיים אותה לא יודעים מה הם עושים. המילים האלה העתיקות יוציאו את האנרגיות שבהם, ולא ברור אם הדור הצעיר דובר העברית יהיו לו הכוחות לעמוד באנרגיות שיפרצו מתוך המילים. כך כתב, בערך כך כתב גרשום שולם, אלוהים לא יישאר אילם בשפה שבה השבענו אותו אלפי פעמים לחזור אל חיינו. זה פשוט מצמרר לקרוא את זה, והוא מפחד מזה. הרב יהודה אלקלעי אמר, כתב, הוא היה מורה לעברית לפני בן יהודה, כמו שלא שמעו לו בדברים האחרים, לא שמעו לו גם בזה, אבל הוא היה מורה לעברית. והוא כתב על תחיית הלשון העברית שזה לפי דרך הטבע בלתי אפשרי, ואפילו לפי דרך הנס, כי אפילו אליהו כשחיה את הילד היה צריך להתמודד עליו ולגהור עליו ולחממו בחום הטבעי, וצריך לסוך שמן כדי שהשמן יגדל, בלי איזה התחלה בטבע גם נס לא קורה. אז איך, מה, השם ישלח את מלאכו שילמד אותנו 70 לשון, אנחנו באים מכל העולם, איך זה יהיה? ואז הוא אומר, אבל כיוון שכתוב בנביא יואל, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. וניבאו בניכם ובנותיכם, זה ניב שפתיים, זה דיבור. זה לא, זה, הוא מבין שזאת לא נבואה במשמעות הרגילה שלנו, אלא זה דיבור. ואם הנביא אומר וניבאו בניכם ובנותיכם, סימן שהם ידעו לדבר עברית. מכיוון שכתוב ביואל וניבאו בניכם ובנותיכם, אז צריך להאמין שהדבר הבלתי אפשרי הזה יקרה, וככה הרב אלקלעי מסיים את הפרק הזה, אשרי המאמין, יגעת ומצאת תאמין. זאת אומרת, זה בעצם קריאה לכל מי שיודע עברית ללמוד וללמד עברית. יגעת ומצאת תאמין. אבל למה? כשזה נגד הטבע באופן מוחלט, כי יש פסוק ביואל וניבאו בניכם ובנותיכם. אני אומר, איזה אמונה תמימה הייתה לרב יהודה אלקלעי. כתוב ככה בנביא, אז זהו, אז זה יהיה וזהו. ברור לגמרי. הרי דבר אחד מדבריך יכול היה שובריקם. דור שלם לפני בן יהודה, אילו שמעו לרב אלקלעי, איך היינו נראים. ובכן, זה בגלל נביאיך שזה דובר שלך. דובר, וזה מזכיר לי את הרשב"ם שאומר שמשה הרעל שפתיים פירושו שהמצרית שלו לא מספיק טובה. שהוא כבר שכח חלק גדול מהמצרית שלו בשנים הרבות שהוא היה במדיין, ולהתייצב לפני פרעה במצרית קצת נלעגת, זה לא מתאים ולא, ובלתי אפשרי. אני אומר, זה כמו שישלחו אותי לדבר אנגלית אצל אובמה, זה אי אפשר. נתניהו מדבר כמו סנטור אמריקאי בבית הנבחרים, אז אבל אז אהרון אחי חיי נביאיך, לפי הרשב"ם זה לא המדרש המפורסם הגחלים שמשה יש לו מום, אלא המצרית שלו כבר לא מהוקצעת בשביל לדבר מול פרעה, והפתרון הוא אהרון כדובר. מי רוצה לשאול משהו? כן,
אבל הרב, באמת יש סכנה, כי הרי אנחנו מדברים היום עברית שהיא לא בדיוק העברית של התנ"ך. אתה רואה הרבה אנשים שמסרסים כל מיני ביקורות דברי חז"ל.
זאת סכנה, ויש סכנות גדולות ממנה. וגרשום שולם לא פחד מזה שישראלים צעירים לא יבינו מה זה מילואים, כי אם אבא שלהם או דוד או בן של דוד יצא למילואים, אז הם לא יכולים להבין שמילואים בתורה זה טירונות. זה קורס הכשרה לתפקיד, כן? זה מילוי ידיים, זה פשוט הפוך. איך אפשר להבין? אי אפשר להבין. רק את זה, יש מאות מילים שאנחנו לא מבינים בלשון העברית המקראית, יש להם בלשוננו משמעות אחרת. נכון, זאת סכנה, ואבי מורי ז"ל שהיה איש מקרא ולשון נאבק על זה מאוד, וגם נאבק נגד הכתיב המלא, נגד ההתרחקות מלשון המקרא ומן העברית המקורית. אבל גרשום שולם לא פחד מן הסכנה הזאת. הוא פחד מסכנות אחרות כשהוא אמר המילים טעונות חומר נפץ. פירושו של דבר שאנשים יתחילו לשמוע את דבר השם בכל מיני צורות, ומי יודע אם הציבור הישראלי יהיה מסוגל לעמוד בזה. זה הוא פחד פחד מוות. לקרוא את כל הקטע הזה זה חוויה. הכל היה בגלל המילה נביא. מישהו עוד רצה לשאול? הייתי עוד איזה אצבע. כן.
לקטע הזה.
בגרשום שולם?
כן.
אם תחפש את זה ב... יש שני ספרים, דברים בגו ועוד דבר. אני חושב שזה בעוד דבר של גרשום שולם, ושם תמצא את הקטע הזה. זה משהו, מכתב שהוא כתב לפרנץ רוזנצוויג על תחיית השפה, ואולי היום בעידן האינטרנט כבר אפשר להגיע לזה ככה, למכתב של גרשום שולם לפרנץ רוזנצוויג על תחיית השפה, אז אולי מהר מאוד מגיעים בלי ללכת לספרייה אפילו, כי הספרייה במחשב. כן, כל זה היה בגלל נביאיך. אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר את פרעה. הנה התורה מפרשת את המילה נביאיך. אפילו בתורה צריך לפרש אותה, לא רק לנו. ושילח את בני ישראל מארצו, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. כל העניין הזה של הכבדת לב פרעה והקשיית לב פרעה, שמשך אחריו דיון ארוך מאוד בשאלת הבחירה החופשית, רמב"ם הלכות תשובה, רמב"ם ורעבד, והדיונים נמשכים בכל המרחבים עד היום, אני רוצה לפרש אותו באופן שלא נוגע בכלל בשאלת חופש הבחירה. הרמב״ם באמת חי במקום פילוסופי תיאולוגי שהשאלה הגדולה שנשרה בחלל הייתה איך ייתכנו ניסים ואיך ייתכן חופש בחירה. הרי בתפיסה אריסטוטלית שהיא נחשבה המדע הנקי המדויק והנכון, העולם קדמון והחוקיות היא טוטלית. זאת הייתה שם הבעיה. ולכן גם רוב לומדי התורה חושבים שהבעיה בניסי מצרים זה איך יכול להיות משהו חורג מגדרי הטבע. לא כי פרעה אומר שלא יכול להיות משהו חורג מגדרי הטבע, גדרי הטבע לא היו ידועים לפרעה והוא לא התעסק בהם. אלא מפני שאריסטו אומר ככה. אריסטו אומר שאין בריאה ואין ניסים ואין השגחה פרטית, וממילא אין התגלות, וממילא אין כל הדת היא בלתי אפשרית. זאת הייתה הבעיה של פורקי העול המשכילים של ימי הרמב"ם. והיא עדיין מנסרת בחלל עולמנו. אבל במצרים אפס מזה לא היה שם. כלום. לא כלום. אילו הייתה בעיה גדרי הטבע, אז מכת אדם היא השבירה היותר רדיקלית של חוקי הטבע. הרבה יותר מצפרדי הקינים ברד והרבה. דם ותלך ישר לבחורות. מה לעשות שם? אתה כבר רואה דם. ומה שכתוב הוא שחרטומי מצרים יודעים לעשות את מכת הדם כמו שהם יודעים להוציא את הצפרדיה, רק עם הכינים הם מסתבכים. לך תספר לאמאות שחרטומי מצרים יודעים להפוך מים לדם ולהוציא צפרדעים מן היאור, רק קינים הם לא מסוגלים. כן? אתם מבינים שזו שפה אחרת ותרבות אחרת ועולם אחר, פשוט משהו אחר. ועל מכת הדם כתוב, ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שת ליבו גם לזאת. זה לא מעניין אותו, זה לא מסיק אותו, זה לא עושה לו שום דבר, זה לא עושה סריטה אפילו. אז מה באמת קורה כאן? ואני אקשה את לב פרעה, פירושו כשפרעה, הרי בשליחות הראשונה שמענו, כה אמר השם אלוהי ישראל שלחת מי יחוגו לי במדבר, מי השם אשר ישמע בקולו שלחתי ישראל, לא ידעתי את השם גם את ישראל להשלח. ברגע שפרעה ישמע את שם השם, הוא יתקשה בתוך האמונה המצרית שלו. זה לא שפרעה הוא אפיקורוס או שחקן עופר או חילוני או משכיל, זה הפוך, הוא מאמין, הוא מאמין דתי מובהק, הוא מאמין בדת המצרית ובאלים המצריים, וככל שניצב מולו אתגר של מאמינים, של אמונה, הוא מוכרח להתקשות באמונה שלו. הוא לא יכול להמיר את דתו. זה עולם אחר פשוט. כל השאלה הזאת של בחירה חופשית, כל השאלה הזאת לא רלוונטית בכלל. ואני אקשה את לב פרעה, פירושו עימות חזיתי בעל משמעות דתית שמוכרח לגרור את פרעה להתעקשות על אמונתו שלו. ולכן אי אפשר שזה יבוא ולא במכה אחת ולא בשלוש ולא בחמש. זה בא על הסדר, זה מתחיל ממקום שפרעה תלוי בו, כל מצרים תלויה בו, זה מתחיל מן היאור, אבל זה רק שלב א'. הם יכולים לעמוד במכות על היאור. יש סדרת מכות על היאור, סדרת מכות על הארץ, על ארץ מצרים החקלאית בעיקר, והסדרה האחרונה תהיה מול השמש, כי אל השמש המצרי הוא ראש האלים המצריים, וזה בזה הוא תולה את ביטחונו. וכשהוא אמר מי השם אשר ישמע בקולו, הוא חשב על השמש המצרי, והתורה רמזה את זה, אמרנו כבר, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור לא תגרו מלבניכם דבר יום ביומו. אנחנו היום יודעים מפענוח הכתבים המצריים שרע הוא אחד השמות השם בה הידיעה, אחד השמות המובהקים לאל השמש המצרי, וזה רמז ברור שפרעה נעמד על רגליים אחוריות, כי הוא בוטח באל שלו, באלים שלו, בדת המצרית. זה אני אקשה את לב פרעה, כי פרעה לא יכול להיות, דווקא אם זה היה עניין ניטרלי, נכון? איזה מאמצים לא עשתה התנועה הציונית כדי ש גאולת ישראל בימינו תלך במסלול ניטרלי אובייקטיבי מוכר במשפט העמים של זכויות, ולא בהתנגשות דתית חזיתית, לא עם הנצרות, לא עם האסלאם. כל העניין הזה של שלוש השבועות בא למנוע התנגשות כזאת, בא למנוע את הרעיון של להתייצב כמו משה מול פרעה ולעשות מבחן דתי. אתם יודעים שהיו שני אנשים שניסו את זה? לאחד קראו אברהם אבולעפיה, לשני קראו שלמה מולכו. אברהם אבולעפיה כמעט עלה על המוקד, ושלמה מולכו עלה על המוקד. שניהם חשבו, כל אחד יש ביניהם 300 שנה, אבל חשבו על הדוגמה הזאת של משה. אברהם אבולעפיה היה בטוח שבשליטה שלו בקבלת השמות כל מה שאומרים היום קבלה זה קבלת הזוהר, שהיא אלטרנטיבית לקבלת השמות של אברהם אבולעפיה. אברהם אבולעפיה היה בטוח בעזרת סוד השמות ובעיקר השם המפורש הוא יוכל להתייצב לפני הכס הקדוש ולהכניע אותו כמו משה מול פרעה, וזה נכשל. והתגובה היהודית הייתה שלילה חמורה של קבלת השמות, חרם של רשב"א נגד אברהם אבולעפיה, רבי אברהם אבולעפיה, כן, הוא היה איש גדול מאוד, וכל הזרם של הקבלה פנה לכיוון קבלת הזוהר. חלילה לנו לנסות לפצח את סוד השמות הקדושים ולנסות להוציא מזה את האנרגיות ולנסות לממש יציאת מצרים חדשה בדרך כזאת. והנה עוד פעם אני חוזר, גרשום שולם היה חוקר קבלה, הוא ידע בדיוק את הסיפור הזה, וזה אחד הדברים שהוא פחד מהם. מי יודע מה הישראלים האלה דוברי העברית יוציאו מהשפה שבה השבענו את אלוהים אלפי פעמים לחזור לחיינו, כי בשפה הזאת הוא יחזור, ככה הוא הבין את זה, והוא פחד מזה פחד עצום. גם הרשב"א פחד, חשש מזה, והטיל חרם על רבי אברהם אבולעפיה, לא רק הוא, הרבה חבורה שלמה. אני מניח שאת זה לא מלמדים בשיעורי הישיבה, קצת חבל, אבל אלה דברים חשובים מאוד. שלמה מולכו עשה את זה כעבור כמה מאות שנים בהשפעת דוד הרובני, השגריר הראשון של יהודי אתיופיה באזורנו, ושלמה מולכו זה כבר היה בעידן אחר, אחרי גירוש ספרד, בעולם לגמרי אחר מבחינת העם היהודי. ושלמה מולכו חשב שהוא יוכל לשכנע את הנצרות לצאת למלחמה, במלחמת עולם. הוא חשב על מלחמת עולם מול העות'מאנים ועל כיבוש הארץ. הוא חשב על אלנבי, כן? משהו כזה, על מלחמת עולם כמו מלחמת העולם הראשונה. הוא חשב שהוא מסוגל לשכנע את הכס הקדוש. הכס הקדוש דווקא חיבב אותו במיוחד, היה לו קסם מיוחד עליו, אבל האינקוויזיציה חיכתה לו בסיבוב, והקיסר הגרמני, הוא נסה לשכנע את הקיסר הגרמני והוא הסגיר אותו לאינקוויזיציה והוא עלה על המוקד. אולי אתם יודעים שרבי יוסף קארו, גיבור עולמו הרוחני, היה שלמה מולכו. הוא ראה את המגיד שהתגלה אליו. אתם יודעים שרבי יוסף קארו היה לו מגיד שהתגלה אליו, מגיד מישרים, חבורת הסוד של צפת. והמגיד הזה היה לפי הבנתו נשמתו של שלמה מולכו, ככה הוא קורא לו, שלמה בחירי. את כל זה לא מספרים לכם, חבל. אז היו שני ניסיונות מדהימים להתייצב ככה לפני פרעה, כשהמחשבה הייתה שפרעה זה רומא, היורשת של רומא, מחריבת יהודה וירושלים ובית המקדש, זאת הנצרות, והנצרות האפיפיור יושב שם ברומא, והוא פרעה, ואותו צריך או להכניע או לשכנע ואז תבוא גאולה עצומה. אני אומר את זה בחצי צחוק, אבל אתם, אם הייתם יודעים כמה יהודים שילמו על זה בחייהם, אז בכלל לא היו שאלות על שלוש השבועות, זה כל כך ברור. והציונות עד היום מתאמצת להסתיר את המימד הדתי המובהק ולא לומר באוזני העמים את מה שאנחנו מאמינים. אני מתכוון כמובן על אלה שמודעים ומאמינים. יש בעם היהודי מספיק כאלה שגם שאחרי כל מה שהיה כבר לא רוצים לקרוא בשם השם. אבל אלה שרוצים אומרים, אנחנו נדבר עם האום בשפה של האום, אנחנו נדבר עם האמריקאים. דווקא האמריקאים מוכנים לשמוע את הדברים בשם השם יותר מאשר אנחנו. האמריקאים, האנגלים, להם יותר קל. לנו זה ממש ממש קשה. ודאי שאנחנו לא אומרים את זה באוזני המוסלמים. אנחנו מנסים לדבר בשפה ניטרלית, אובייקטיבית, פוליטית, היסטורית, תרבותית, ולהסתיר את חומר הנפץ הכביר הזה, ולא להתייצב חזיתית מול פרעה. זאת אומרת, לעקוף את מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו. גם משה לא רצה את זה, דרך אגב, כבר אמרנו. אם כן, הקשת לב פרעה זה התנגשות חזיתית של האמונה הדתית הישראלית מול האמונה הדתית המצרית. וככל שפרעה מאמין והוא מאמין, הוא חייב להתקשר. להישבר, לוותר, כמו עבדי פרעה, פירושו להתחיל להכיר שיש, האלים המצריים לא לגמרי שולטים. יש פרצה רצינית בכוח השליטה שלהם, וזה ערעור חמור מאוד של הדת שלו. וברגע שאתם מבינים שהוא מתעקש כאיש דתי, אז אתם מתחילים להבין את הסיפור כולו. ומשה ואהרון 80 ו-83 מדברם אל פרעה, זה משלים את רשימת היוחסין, ואז באות המכות. וידבר השם למשה ולאהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. דיברנו כבר בשיעור שלם על ההבדל בין אות לבין מופת. האות הוא לבני ישראל והמופת הוא לפרעה. ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. הם יודעים, חרטומי מצרים, לעשות את זה. לו ידעתם כמה תנינים מפוחלצים מצאו בקברי הפרעונים שם במצרים, זה פשוט דבר שערימות בערימות, תנינים מיובשים חנותים בערימות מצאו שם. אז מטה לתנין זה דבר שהם כולם מכירים, מופת כזה. המשמעות של מופת התנין הוא אזהרה על מכות היאור, שהם יהיו דם וצפרדע. תנין, דם, צפרדע, שלישייה שמכות על היאור. דם על היאור עצמו, והצפרדע שמעלה את הצפרדעים ממנו על הארץ. ותנין הוא האזהרה לדם צפרדע. הכינים הם אזהרה לערוב ודבר. זה כבר לא שייך ליאור, זה כבר אדמת ארץ מצרים החקלאית. הכינים, המכות שאין להם התראה, הם פשוט אזהרות. תנין, כינים, שכין וחושך, אלה האזהרות. תנין, דם, צפרדע, שלשה. כינים, ערוב דבר, שלשה. שכין, וזרקו משה השמיימה. פעם ראשונה שמופיע עם השמיים בעסק הזה, ואז מופיע משה. השלשה הראשונה זה אהרון. חז"ל אמרו שהיאור שהציל את משה לא ראוי שמשה יקיר. אבל הפשט הוא שהמכה, המכות על היאור, הם מבחינה דתית בדרגה יותר נמוכה. החרטומים יודעים להתמודד איתן. כן, תנין, דם, צפרדע, הם יודעים להתמודד. ופרעה קצת הוא נלחץ בצפרדע. פעם ראשונה שהוא אומר, התפלל להתירו, כי עכשיו זה קשה להכיל את המכה, אבל זה לא איום חמור מבחינתו. כינים דבר שכין, כינים ערוב דבר, איום הרבה יותר חמור, החרטומים יוצאים מהסיפור. יעד למכות זאת מצרים עצמה, האדמה החקלאית בעיקר. הרוב, יש המון הסברים להרוב, ואני מניח שמהגן ציירתם נמרים וזאבים ודובים וטיגריסים ואינני יודע מה עוד, גן חיות שלם, כי פירשו את זה חז"ל עירוב של חיות, אבל חז"ל בעצמם חלוקים ויש דעות אחרות, יש דעות של זבובים וצרעות. אבי מורי ז"ל תמך בדעה של איש טבע שמלי עמוץ זהבי שמו היה, שקשר את עורב, את ערוב עם עורב. ואבי מורי ז"ל הסביר שעורב זה שם הפרט וערוב זה להקה, והקרוב ביותר לעורב הוא הזרזיר. לא חינם הלך זרזיר אצל עורב, אומרת הגמרא, שמינו הוא להקות זרזירים על האדמה החקלאית. זה הרס החקלאות, הרס היבול. כמו שהאדם פוגע ביאור, הרוב פגע בשדות, בחקלאות, והדבר פגע בבהמות, מה שדבר עושה. וזה השים, כן, יש שתי מכות ביאור, דם צפרדע תמיד השנייה חמורה יותר ויוצרת עד כזה שאי אפשר שקשה מאוד להתמודד איתו. פרעה מבקש פעם ראשונה תפילה בצפרדע. קינים ערוב דבר, הסדרה השנייה, קינים בתור עזרה, ערוב דבר שתי המכות, ויד השם מתגלית בדבר שלא מתו ממקנה ישראל. ואז בא השכין ומופיע משה, עכשיו משה, ומשה זורק פיח כבשן השמיים הוויה לשכין, וזה הרות האזהרה על סדרת המכות שתבוא משמיים. ושתי המכות יהיו כמובן ברד והרבה, ותראו שדם צפרדע ערוב דבר ברד הרבה, זה שלוש פעמים זוג מכות שהמאפיינים די דומים, כן, ברד והרבה באים מהשמיים אל הארץ ומשמידים את הכל, והרבה חמור מהברד. בפעם כאשר מופיע ברד, זאת הפעם הראשונה שפרעה יגלה סימנים של שבירה, של שבירה דתית, כי זה כל העניין, זה מאבק בין דתי על כל המשמעויות החמורות שלו והקשות שלו. ואני מזכיר לכם שמשה לא רצה, למה הריאות, למה זה שלחתה נהירה, נכון, הוא לא רצה, הוא ממש לא רצה. גם אמרנו שהבנה הנשית היא בבחינה של מילדות שמסתדרות עם פרעה בתחכום, וכן אמו ואחותו ובת פרעה, וגם ציפורה מול משה במידה מסוימת. הם לא, זה לא חזיתי, זה לא מאבק חזיתי. מאבק חזיתי על רקע דתי הוא מסוכן והוא קשה. עכשיו אומר פרעה פעם ראשונה, אני קורא מהברד, אולי קודם נזכיר שבפעם הראשונה נזכר בפרק ת' פסוק כף, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו את מקנהו אל הבתים, באשר לא שם ליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדיו את מקנהו בסדר. זאת אומרת, יש מעבדי פרעה שכבר נשברו דתית, הם יראים את דבר השם, הם כבר יודעים שהאלים המצריים לא יועילו, ולכן הם יפצירו בפרעה לוותר. הוא יאמר, פרק ת' פסוק אף זין, יקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם, חטאתי הפעם השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. זאת שבירה דתית, וזה רק בברטו. תראו, רעד בארץ זה לא סיפור. קודם כל, אני מקווה שאתם כבר מבינים שאין לזה שום קשר עם שאלת חוקי הטבע ושבירת חוקי הטבע, שאלה שנמצאת בין האריסטוטלים והרמב״ם. אין לה שום מקום בעולם התרבותי של ארץ מצרים. ברד בארץ זה לא סיפור בכלל. אין פה שום שבירה של שום חוק טבע. ואל תתפתו על אש מתלקחת בתוך הברד, כי זה ברקים ואין בזה שום דבר מיוחד. במצרים? במצרים? מצרים היא לא ארץ של גשם. גשם כמעט לא יורד בה. ברד כזה? מבחינתו של פרעו זה שיבוש כללי של הסדר הטבעי שעליו שולטים האלים המצרים. עם כל הפנתיאון ועם אל השמש בראשם. מצרים היא ארץ של יאור ושמש, זה מה שהיא. כל מצרים היא כזאת. והנה הברד. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. אחר כך תבוא הזהרה על הרבה. ויפן ויצא ממפרו פרק יוד, פסוק יוד זין, ויאמרו עבדי פרו אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. הם נשברים דתית, הוא עוד לא נשבר. הוא נשבר רק בזמן המכה. אבל ברגע שזה עובר הוא מתחזק באלים שלו. אם הייתם יודעים איזה תפילות היו במצרים לעת הזריחה. הוא כל בוקר בעת הזריחה עומד וסוגד לאל השמש, ויש לו, יש לו תפילות מדהימות, יוצאות דופן. אז בזמן המכה של הברד הוא באמת עובד עצות, אבל כשהמכה עברה הוא מתאושש. הוא שומע את האנשים שלו, ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה. יש סדק. הוא אומר עליהם, לכו עבדו את השם אלוהיכם. בסדר, כן, בלשוננו, נגיד ש. מי ומי ההולכים? הוא אומר, משה בינרינו וזקננו נלך, בבוננו ובבנותינו, בצוננו ובקרינו נלך, כי חג השם לנו. אני מזכיר לכם את סוף ספר בראשית. רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. למה משפחת יעקב לא חזרה לארץ כנען הרמה? האם לא התכוון יעקב בהשבעת יוסף לקבור אותו בארץ כנען, שבהזדמנות הזאת הם יחזרו לארץ כנען ויצאו ממצרים? סביר מאוד שכן. הם לא יכולים. הם לא מעיזים. לא מעלים בקצה דעתם. איך התורה מביאה את זה? רק טפם צונם ובקרם עזבו בארץ גושן. הם עלו לקבור את יעקב. הם ביקשו רשות רק לקבור את יעקב. הם לא מיזים. לקחת את הכל? זה התגרות במצרים. מצרים נתנה לנו בית, עכשיו נתגרה בה, זה יהיה מסוכן, הם יבואו להילחם? לא. רק טפם צונם ובקרם עזבו בארץ גושן. בסוף ספר בראשית, אם אתם רוצים לדעת איפה הוכרעה גלות מצרים, שם היא הוכרעה. עזבו את הפעם צנה מבקרה בעץ גושן, הם מוכרחים לחזור. זאת הנקודה שעכשיו מקץ כל הסיבובים האלה והפרח והדורות שעברו ועבודת הפרח והמכות, מגיעים חזרה לנקודה של יוסף מול פרעה ההוא, שזה פרעה אחר לגמרי. כן? ופרעה אומר להם, לכו... לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. אתם מבקשים לעבוד את השם. מה אתם צריכים שם בתף נשים בתף? אתם לא צריכים אותם. הם לא משתתפים בעבודה. כן, פרעה יודע לקרוא בתורה, נכון? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. כתוב, זה המקום היחיד שמדיר נשים בתורה, בפשט התורה. אז לפי ההסבר העיקרי בחז"ל, פירוש שהם לא חייבות. אבל פרעה אומר, עיקר הפולחן זה הגברים, למה אתם צריכים שם תף אנשים? משה אומר לא, כולנו, אנחנו בנערינו וזקננו נלך בבנינו ובנותינו, כולנו. מה אומר לו פרעה ויאמר עליהם, יהי כן השם עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם, ראו כי רע נגד פניכם. חז"ל הבינו היטב ואמרו כוכב אחד ישו שמורה. מה הוא אומר? האל המצרי יהיה נגדכם, נגיד שאשלח אתכם והשם יהיה עמכם, מה אתם חושבים? למה הוא חושב ככה? הרי הוא כבר ראה את הברד, הברד נפסק, משה התפלל עבורו והברד נפסק בעיניים של פרעה. מה פירוש? האל המצרי התגבר על אויביו. פרעה, זה הפירוש. בא הרבה, ובא הרבה שהוא יותר קשה, כמו שהצפרדע יותר קשה מאדם, כמו שהדבר יותר מהרוב. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון ויאמר חטאתי להשם אלוהיכם ולכם, פסוק ט' זין.
הוא לא רואה שמשה מתפלל
תחת המכה. משה מתפלל, משה לא רצה את המכות בכלל.
לא, אבל פרעה לא רואה
שרק
מתי שמשה מתפלל
הוא ודאי שהוא רואה, אבל הוא מפרש את זה אחרת. גם אתה חושב שהוא לא מתפלל? גם הוא מתפלל, רק יש לו בעיה, הוא לא רואה כלום להתפלל אליו כשיש ברד והרבה. ואז בא החושך, והחושך היא ההזהרה למכת בכורות. ואני סופר 10 מכות תנין דם צפרדע במים ביום, קינים ערוב דבר בארץ, שכין ברד הרבה בשמיים, וחושך שזה שיא השיאים של הקעת האלים המצריים, שלושת ימי החושך, וזאת העזרה למכת בכורות. למה? שתבוא מכת בכורות בחצי הלילה, פרעה לא ידע אם תזרח לו השמש ומתי. זאת הסיבה היחידה שהוא שחרר את בני ישראל. אילו ידע שהשמש תזרח גם השעות בחלומות. החושך אחרי הברד והרבה ערער את ביטחונו, את אמונו של פרעה בעדת שלו. בשאלה, הוא כן חושב שכאשר תזרח השמש פירושו שהאל שלו יתגבר, אבל כעת האל שלו מוכה כל כך קשה שהוא לא יודע כמה זמן זה ייקח. וההוכחה, אחרי 3 ימים של זריחת שמש, לא, מה הוא עושה? הוא רודף אחרי בני ישראל, ברור. בשום דרך אחרת אתם לא יכולים להבין את זה. למה הוא רודף אחריהם אחרי 3 ימים? מה קרה? שכחת את כל המכות? העד שלא התגבר. 3 ימים רצופים זורחת השמש? מה זאת עשינו כי שלחנו את בני ישראל מהעובדים? בגלל לילה אחד? כן. אז הסברנו איך עכשיו הסוף של זה יהיה קריאת הים באשמורת הבוקר. זה הרגע שבו הוא עומד להתפלל לשמש הזורחת בעמוד אש וענן. ככה שהמאבק הדתי הזה מוסבר עד סופו בצורה מסודרת, ועשיתי סדר, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו פותחים בלוח העברי בפרק י"ב. אפשר לדבר על מכות מצרים כל מיני דברים, אבל את הדבר העיקרי אמרתי, חבל, אין טעם להוציא על זה זמן, יש לנו מספיק דברים להספיק.